שלום וברכה, לימוד הרמב״ם ממי, ואנחנו עוסקים בספר קניין בהלכות שכנים בפרק הרביעי ובו 11 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מי שהייתה לו עלייה קומה שנייה למעלה מביתו של חברו ונפל כותל מכותלי הבית, אין בעל עלייה נותן לו ביצרותיו כלום. כלומר, בעל עלייה אינו צריך להשתתף עם בעל הבית בבניית הכותל שנפל, וכופה את בעל הבית לבנותו כשהיה, מפני שהעלייה נשענת על הבית. אבל אין בעל הבית כופה לבעל העלייה לבנות כותל עלייה שנפל. והתקרה של בית, הקורות שהתקרה בנויה מהן, הרי של בעל הבית, אם נתרועה עליו לתקנה. והמעזיבה שעל התקרה, כיסוי עתיד שעל הקורות, הרי של בעל העלייה. משום שיעודה של המעזיבה הוא להשוות את רצפתו של בעל העלייה להנאתו, ודין זה הוא דווקא בשני שותפים. אבל אם בעל הבית הזכיר את העלייה, בעל הבית צריך לתקן גם את המעזיבה. הלכה ב', נפלו שתיהן, הבית והעלייה, הרי שניהם בעל הבית ובעל העלייה חולקין בעצים ובאבנים ובאפר, ואם השתברו מקצת האבנים, רואין איזו ראויות להשתבר, עם אבני הבית או אבני העלייה. ודבר זה יוודע מדרך הנפילה. אם נפל העליון על התחתון והרסו, ובמקרה זה האבנים השבורות הן של העלייה, או נשמט התחתון ונפל העליון ונהרס, ובמקרה זה האבנים השבורות הן של הבית, ואם אינם יודעים כיצד נפל, חולקין האבנים השלמות והשבורות. הלכה ג', אמר בעל עלייה לבעל הבית לבנות הבית מממונו, לאחר שנפלו הבית והעלייה, כדי שיבנה עלייתו על גביו, והוא אינו רוצה, הרי בעל עלייה בונה את הבית כשהיה. ויושב ודר בתוכו עד שייתן לו בעל הבית את כל יצאותיו, ואחר כך יצא ויבנה עלייתו אם רצה. הלכה ד', ואם אין אחד מהן יכול לבנות, כגון ששניהם עניים, בעל עלייה נוטל שליש הקרקע ובעל הבית שני שלישים. הלכה ה', רצה בעל הבית לבנות ביתו, בונה אותו כשהיה, ואם בא לשנות בקטלים, אם חיזק אותן וירבה ברוחבן יותר ממה שהיו, שומעין לו. רצה למעט ברוחבן או לפחות מחוזקן, כגון שהיו אבנים, וביקש להחזירן לבנים, שעוביין קטן יותר, וכיוצא בזה, אין שומעין לו. בא לשנות התקרה לקורות כבדים וחזקין, שומעין לו. פחות ממה שהיו, אין שומעין לו. הרבה בחלונות או שאוסיף בגובה הבית, שעל ידי כך נחלשים הקטלים, אין שומעין לו. מיעט בחלונות או שמיעט בגובה הבית, שומעין לו. וכן בעל עלייה בונה אותה אם רצה כשהייתה, ואם בא לשנות את הקטלים, להרחיב ולחזק, אין שומעין לו. מפני שהוא מכביד על כותלי התחתון, אבל למעט מהן, שומעין לו. וכן בקורות תקרת העלייה, אם שינה אותן לקלים ממה שהיו, שומעין לו. לכבדים מהן, אין שומעין לו. הרבה בחלונות או שמיעט בגובה העלייה, שומעין לו, אבל אם מיעט בחלונות או שהרבה בגובה, אין שומעין לו. הלכה ו, נדלדלו קורות הבית וירדו לאוויר הבית, כלומר קורות תקרת הבית התרופפו והתקרה נמכה אל תוך חלל הבית, אם הגיעו לתוך 10 טפחים, סותר ובונה. כאשר אין בבית שיעור 10 טפחים שהוא שיעור דירה, אין הבית משועבד לעלייה, ובעל הבית סותר ובונה את התקרה והעליון את המעזיבה. ואם לא הגיעו, יכול בעל העלייה לעכב עליו, לסתור את הבניין לצורך השיפוץ, בטענה שאינו רוצה לעזוב את העלייה למשך זמן השיפוץ. ואפילו אמר לו בעל הבית, הריני אסקור לך מקום כדי שתדור בו עד שאתקן התקרה, אין שומעין לו. שהרי אומר לו, אין רצוני שאתרח ממקום למקום כדי שתתקן אתה את ביתך. הלכה זין, יתנו ביניהן על דבר זה, שאם ירדו הקורות לאוויר הבית, יהיה רשאי בעל הבית לסתור ולתקן, ולא קבעו ביניהם את הגובה. אם נשאר בגובה הבית, כדי שיקח אדם חבילה בינונית של קנים על ראשו, ויכנס בתחת קורות אלו שנעקמו, אינו סותר. ואם אינו יכול להיכנס בה עד שיחוף ראשו, סותר ומתקן ובונה. ואין בעל העלייה יכול לעכב, שרי יתנו ביניהן תחילה. הלכה ח', בית הבת שהוא בנוי באובי ההר, במערה החצובה בסלע ההר, וגינת אחר על גביו, ונפחתו שמי בית הבד בארבעה טפחים או יותר. תקרת בית הבד התרועה ושקעה בשטח של ארבעה טפחים או יותר. הרי בעל הגינה יורד וזורע למטה. מכיוון שיש תרחה לעבוד בגינה בעלת שני מפלסים, על בעל בית הבד לאפשר לבעל הגינה לזרוע בשטח בית הבד כשטח כל גינתו. עד שיעשה זה בעל בית הבד לבית בדו כיפין, בניין של קשתות לחזק את התקרה, ויתקן העליון קרקע גינתו, כלומר יביא אפר לגינה ויזרע כל גינתו. הלכה ת' שתי גינות זו על גבי זו, כלומר סמוכות זו לזו, האחת נמוכה והשנייה גבוהה, והירק בינתיים בגובה עובי הארץ שביניהן, ובגובה האפר שביניהם צומח ירק, כל שהעליון יכול לפשוט את ידו וליטול אותו מעיקרו, משורשו, הרי הוא שלו, ובלבד שלא יאנוס עצמו, כלומר שלא יתמתח יותר מדי ויסכן את עצמו בנפילה, והשאר של תחתון. היה מגיע לנופו, גבעולי הירק, ואינו מגיע לעיקרו, לא ייטול העליון, ואם נטל, אין מוציאין מידו, ככל ספק ממוני שאין מוציאין מיד המוחזק. אבל אילן העומד על המצר, על הגבול שבין שתי שדות, אף על פי שהוא נוטה, נופו נוטה לתוך שדה אחד מהן, הרי שניהן חולקין בפירותיו. הלכה י' שטף נהר זיתיו ושתלם בתוך שדה חברו, שעקר הנהר עצי זית משדהו וסחף אותם לשדה חברו, ונשתלו שם באופן טבעי, ואמר הלא זיתי אני נוטל, בעל העצים חפץ ליטול בחזרה את עציו, אין שומעין לו. משום יישוב הארץ שבעקירת עצים שתולים יש פגיעה ביישובה של הארץ, אלא יעמדו במקומן, ואם הקרן הנהר בגושיהן ששתלן, גושי אפר שסביב העץ שמכוחם יכול העץ לחיות גם אם נעקר מהאדמה, יחלקו הפירות בעל השדה עם בעל הזיתים כל שלוש שנים. כי כאשר הזיתים נעקרו בגושיהם אין צורך להמתין מחדש שלוש שנות עורלה כדי לאכול מהם. ונמצא שבמשך השנים הללו בעל השדה נהנה מגושי האפר של בעל הזיתים, ולכן חולק עמו. ולאחר שלוש, הכל לבעל השדה. ואם לא נעקרו בגושיהן, הכל לבעל הקרקע מיד. והגם שהפירות עורלה ואינו יכול לאוכלם, מכל מקום זוכה בעצים עצמם. הלכה י' אומר הרמב״ם, כיוצא בו, המוכר זיתיו לעצים, כלומר מכר את העצים על מנת שיקצצה מלוקח, ואת אדמה שייר לעצמו, ועד שקצצה מלוקח עשו הזיתים פירות, אם פסק עמו לקוץ מיד, כל הפירות שיעשו, הרי לבעל הקרקע, מפני שגדלו מאדמתו, והלוקח לא יכול לזכות מחמת שגידלו עציו, מפני שהיה עליו לקצצם מיד, ואם יתנה עמו שיקוץ כל זמן שירצה, הרי כל הפירות שיוציאו לבעל העצים, שהרי הניח לו את הזיתים כמות שהם, והרווח שיניבו שייך לקונה. מחר סתם בלי להתנות, אם עשו פחות מרבעית לסאה, שהזיתים רעים ומסאה זיתים יוצא פחות מרבעית הלוג שמן, יחס של פחות מאחד ל-96, חוץ מן ההוצאה, ששיעור רביעית הוא אחרי שמנקים את ההוצאות על המסיקה והשחיטת זיתים, הרי אלו של בעל הזיתים, הלוקח, שבעל הקרקע מוכל הזיתים גרועים כאלה. עשו רביעית לסעה חוץ מן ההוצאה, הרי אלו יחלוקו, שמרביעית ומעלה אנשים מקפידים ואינם מבטרים, ומכיוון שהם שותפים בזיתים, שהרי גדלו מן הקרקע של המוכר, ומהעצים של הלוקח, יחלקו ברווח. עד כאן משהו רמי ברמב״ם בספר קניין הלכות שכנים בפרק הרביעי. לימוד הרמב״ם היומי, ספר קניין הלכות שכנים, בפרק החמישי ובו 16 הלכות. הלכה א', אומר הרמב״ם, חצר השותפין, שכמה בתים פתוחים לתוכה, כל אחד מהן כופה את חברו לעשות לה בית שער ודלת. בית שער הוא מבנה קטן שעושים בשער החצר. וכן כל הדברים שהחצר צריכה להם צורך גדול או דברים שנהגו בני המדינה לעשותן, אבל שאר הדברים כגון ציור וחיור, כלומר פיסול וחריטה בקירות לצורך איתורם וכיוצא בו, אינו כופהו. עשה אחד מהן מעצמו, מהדברים שאין כופים עליהם, אם יגלה השני דעתו שנוח לו במה שעשה חברו, מגלגלין עליו את הכל, כלומר מחייבים אותו להשתתף בחלקו בהוצאות חברו, ונותן חלקו בהוצאה. הלכה ב', מי שיש לו בית בחצר אחרת ולא דר שם, בני חצר משעבדין אותו לעשות עמהן דלת ונגר בריח ומנעול, שדברים אלו עשויים לשמירת החצר. אבל בשאר הדברים שאינם עשויים לשמירת החצר, כגון בית שער, אין משעבדין אותו. ואם היה שרוי עמהן באותה חצר, משעבדין אותו על הכל. הלכה ג', אחד מן השותפים בחצר שביקש להעמיד בה באמה או רחיים, או לגדל בה תרנגולין, חברו מעכב עליו. וכן שאר הדברים שאין דרך אנשי המקום לעשותן בחצרותיהן, בכולן השותפים מעכבין זה על זה, חוץ מן הגביסה, לפי שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על גב הנהר, שיש חוסר צניעות בעשיית כביסה שם, ולכן חייבים השותפים לאפשר לנשים לחבס בתוך החצר, ואינם יכולים לעכב על כך. הלכה ד', אחד חצר השותפים ואחד מבוי שאינו מפולש, כלומר רחוב קטן הפתוח לרשות הרבים בצד אחד, כל בני המבוי מעכבים זה על זה שלא להשתמש במבוי, אלא בדברים שדרך בני המדינה להשתמש בהן במבואות. הלכה ה', אחד מן השותפים בחצר שהעמיד באמה או רחיים וכיוצא בהן בחצר, ולא מיכה בו שותפו, הרי זה מעכב עליו כל זמן שירצה, שאין דרכם של השותפים להקפיד בהכרח על שימושים זמניים בחצר, ולכן אין בכך שלא מיכה בו כדי לבטא הסכמה או מכילה לשימוש הזה באופן קבוע. ואם העמיד בפני בהמה זו וכיוצא בה מחיצה גבוהה 10 טפחים, החזיק, כלומר, החזיק בזכות השימוש, ואי אפשר למנוע זאת ממנו, שהשותפים מקפידים על המחיצה, שזהו דבר קבוע, והואיל והניחו, מחל. כלומר, העדר המחאה מצביע על הסכמה ומכילה. במה דברים אמורים? בחצר השותפין, אבל בחצר חברו, אפילו העמיד בהמתו ועשה לה מחיצה, לא החזיק, שהדבר ידוע שאין זו אלא דרך שאלה, שבעל החצר משאיל לו את השימוש בחצרו, וכשירצה, יסלקו. והוא הדין לכל מעמיד תנור וקיריים ומגדל תרנגולין וכיוצא בהן, שאם תאמר החזיק, אין לך אדם שמשאיל מקום לחברו, מחשש שמא יטען השואל שהחזיק לעשות כן. הלכה ו', אחד מן השותפים שביקש לפתוח לו חלון בתוך ביתו לחצר המשותפת לו ולחברו, חברו מעכב עליו, מפני שמסתכל בו ממנו. אגב, אם יש חלון אחר שדרכו יכול להסתכל, יכול לעכבו מלפתוח חלון נוסף, משום שאין לאדם רשות להוסיף על היזק הראייה הקיים. ואם פתח, יסתום. וכן, לא יפתחו השותפים בחצרן פתח בית כנגד פתח בית, או חלון כנגד חלון, גם אם נתנו זה לזה רשות, כדי שתהיה לכל אדם מידה של פרטיות וצנאה. אבל פותח הוא אדם לרשות הרבים פתח כנגד פתח, וחלון כנגד חלון, ורשות הרבים ביניהם, מפני שהוא אומר לו, הריני כאחד מבני רשות הרבים שרואים אותך. הלכה זין, אף על פי כן לא יפתח אדם חנות כנגד פתח חצה חברו, שזה זה קבוע תמיד, שרי בני רשות הרבים עוברין ושווין, ואינם מתעכבין מול הפתח, וזה יושב כל היום ומביט בפתח חברו. הלכה ח', אחד מן השותפים בחצר שלקח בית בחצר אחרת, סמוכה לחצה הראשונה, אינו יכול לפתוח פתחו מהבית החדש לחצר השותפים שלו, אפילו הוא בנה עלייה על גב ביתו, ועלייה פתוחה לביתו ולא לחצר, לא יעשה לפתח לתוך החצר, לפי שמרבה עליהן את הדרך. כלומר, נותן אפשרות לאנשים נוספים שיעברו וישתמשו בחצר. שהרי היה לזה שכן אחד ונעשו לו שכנים הרבה, אבל פותח הוא פתח העלייה לתוך ביתו, שכיוון שצריכים לעבור דרך ביתו, לא יכניס לשם אנשים רבים. ואם רצה לחלוק חדרו לשניים, חולק, שהרי אינו מוסיף פתח נוסף לחצר, ונכנס לחדר השני עובר דרך החדר הראשון, ואין חשש שירבה לחצר דיירים מחמת זה. הלכת את, מכאן אתה למד שאחד מן השותפים שהביא אצלו לביתו אנשי בית אחר, יש לחברו לעכב עליו, מפני שמרבה עליו הדרך שאנשים נוספים עוברים ומשתמשים בחצר. וכן המזכיר ביתו לבעל בית אחד והביא עמו קרוביו ומיודעיו לשכון עמו כאחד בבית זה, הרי המזכיר מעכב עליו. הלכה י' היה הפתח של אחד מן השותפים הפונה לחצר קטן, אינו יכול להרחיבו, שהרי שותפו אומר לו, בפתח קטן אני יכול להסתתר ממך בשעת השמישי, ואיני יכול להסתתר בפתח גדול. וכן אם היה הפתח גדול, לא יעשינו שניים, שהוא אומר לו, בפתח אחד אני יכול להסתתר, בשניים איני יכול, שאינני יודע באיזה מהם אתה משתמש בכל פעם. הלכה י' א', אבל מי שיש לו פתח קטן לרשות הרבים ורצה להרחיבו, הוא היה רחב ורצה לעשותו שניים, אין חברו שכנגדו מעכב עליו, ואין צריך לומר בני רשות הרבים שאינן יכולים לעכב עליו. כלומר, בעל הבית שנמצא בעבר השני של רשות הרבים אינו מעכבו, שהרי יכול לטעון כנגדו שאינו שונה מבני רשות הרבים שיכולים לראותו. כפי שלמדנו בהלכה ו'. הלכה י' ב', כופין בני מבוי זה את זה לעשות להן לחי וקורא למבוי. כלומר, לחי עמוד זקוף בצד הפתח, או קורה מונחת בצורה אופקית מעליו, שבעשייתה מותר לטלטל במבוי בשבת. הלכה י' ג', ומי שיש לו פתח במבוי, אין בני מבוי כופין אותו לעשות דלת למבוי, אינם כופין אותו להשתתף בעלות בניית דלת בפתח המבוי, וגם יכול לעכב עליהם ולמונעם מבניית דלת זו, שיכול לומר רצוני שיכנס בחבילתי עד פתחי, ומשקוף הדלת והצורך לפותחה עלולים לעכבו מלהיכנס בקלות עם מסעו. ומבוי המפולש לרשות הרבים, וביקשו בני מבוי להעמיד להן דלתות בשני פתחי המבוי, בני רשות הרבים מעכבין עליהן, שפעמים דוחקים הרבים ונכנסים בו, נצרכים להיכנס למבוי מחמת הדוחק שברשות הרבים. הלכה י' ד', מי שביקש לפתוח לו פתח במבוי שאינו מפולש, שרוצה לפתוח פתח מחצרו למבוי שאינו רגיל בו, בני מבוי מעכבים, מפני שמרבה עליהן את הדרך, כלומר, מפני שמרבה עליהם דריסת הרגל שבני המבוי השני שיעברו דרך פתחו, ואם היה מבוי מפולש, פותח כל פתח שירצה לכתחילה, משום שגם בני רשות הרבים עוברים דרכו לפעמים. הלכה תדווה, והיה לו פתח סתום במבוי שאינו מפולש, הרי זה פותחו בכל עת שירצה. ואם פרץ את פצימיו, כלומר אם עקר את המזוזות והמשקוף, ובכך גילה דעתו שאינו מתכוון להשתמש עוד בפתח זה, בני מבוי מעכבין עליו. וכן אחד מבני המבוי, שביקש לסתום פתחו ולהחזירו למבוי אחר, שחצרו נמצאת בין שני מבואות וחפץ לסתום את הפתח שהיה לו למבוי אחד, ולפתוח במקומו במבוי השני, בני המבוי מעכבין עליו מלסתום את הפתח. שמה יבוא להם מס, שמה יוטל עליהם מס כללי, ומתמעט מחלקן מן המס הקצוב על בני המבוי. לפיכך, מקום שאין המס קצוב על בני המבוי, הרי זה סותם פתחו בכל עת שירצה. הלכת את זין, אומר הרמב״ם, חמש חצרות הפתוחות למבוי שאינו מפולש, כולן משתמשות עם החיצונה. כלומר, בשטח שכנגד פתחה של החצר הסמוכה לפתח המבוי, והחיצונה משתמשת לעצמה, אבל אינה משתמשת עם הפנימיות בשטח שכנגד פתחן. וכן השנייה משתמשת לעצמה ומשתמשת עם החיצונה, ואינה משתמשת עם השאר. נמצאת הפנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה. לפיכך, אם בנה בעל השנייה הצטבה, בנה מדף כנגד פתחו וסתמו, אין החיצונה יכולה לעכב עליו, שהרי בעל החצר החיצונה אינו רשאי להשתמש בשטח זה, אבל כל הפנימיות מעכבות עליו, מפני שמרבה להן באורך הדרך, שהרי מקיפין ההצטבה. וכן בעל השנייה שפתח לחצרו פתח שני הפונה למבוי, בינו ובין החיצונה, אין החיצונה מעכבת עליו, שאין לה להשתמש אלא מפתחה ולחוץ. והפנימיות גם כן אינן מעכבות משום שזכות השימוש בשטח זה משותפת לכל החצרות הפנימיות. אבל אם פתח הפתח השני בינו ובין השלישית, הפנימיות מעכבות עליו, משום שבשטח זה אין לבעל החצר השנייה זכות שימוש, אלא רק לבעלי החצרות מהחצר השלישית ופנימה, שאין לו להשתמש במבוי אלא מפתח חצרו הראשון ולחוץ, וכן הדין בכולן. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר קניין הלכות שכנים בפרק החמישי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין, בהלכות שכנים, בפרק השישי ובו 14 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כופין בני העיר זה את זה לעשות חומה, דלתיים ובריח לעיר, כדי להגן על העיר, ולבנות להם בית הכנסת, ולקנות להם ספר תורה, נביאים וכתובים, כדי שיקרא בהם כל מי שירצה לקרות מן הציבור. הלכה ב', מי שלקח עיר בארץ ישראל, כופין אותו בית דין, לקח לו דרך מארבע רוחותיה, משום ישוב ארץ ישראל, שבאמצעות הדרכים יגיעו אנשים נוספים והתיישבו בה, וכופין בני בקעה זה את זה לעשות ביניהן חריץ ובין חריץ, כלומר תעלות ברוחב שישה ושלושה טפחים כדי להגן על השדות. הלכה ג', מי שיש לו חצר בעיר אחרת ואינו דר שם, בני העיר משעבדין אותו לחפור עמהם בורות שיחין ומערות ועמת המים שמשמשים להגירת מים, אבל בשאר כל הדברים אין משעבדין אותו, ואם היה שרוי עמהם באותה העיר, משעבדין אותו על הכל. הלכה ד', כשהן גובין מאנשי העיר לבנות החומה, גובין לפי קריבת הבתים מן החומה. כל הסמוך לחומה נותן יתר, מכיוון שהסכנה מפני האויב שבחוץ גדולה ככל שקרובים יותר לחומה. הלכה ה', וכל הדר בעיר 12 חודש שמתגורר בעיר בסחירות, או שקנה בה בית דירה, שאז מיד עם קניית הבית נעשה כשאר בני העיר, נותן עם בני העיר בכל הדברים שצריכים לתיקון החומה והדלתות, ושכר הפרשים השומרים את המדינה, וכל כיוצא באלו מדברים ששומרים את העיר. הלכה ו', כל הדברים שצריכים לשמירת העיר לוקחים מכל אנשי העיר, ואפילו מן היתומים, חוץ מתלמידי חכמים, לפי שאין החכמים צריכים שמירה, התורה שומרתן, ופטורים גם מנתינת מס, בין אם הוא מס קצוב על בני העיר, ובין אם הוא מס הקצוב על כל איש ואיש. אבל לתיקון הדרכים והרחובות, אפילו מן החכמים, ואם כל העם יוצאים ומתקנים בעצמן, לא יצאו תלמידי חכמים עמהן, שאין דרך תלמידי חכמים להזדלזל בפני עמי הארץ. הלכה זין, היו חופרים נער להביא בו מים למדינה, גובין אף מן היתומים, שזו זכות להן, כדי שישקו ממנו שדותיהן וכרמיהן. לפיכך, אם הראה להן דבר ולא באו המים, הועיל ולא נהנו היתומים, מחזירין להן כל מה שנלקח מהן, משום שהיתומים אינם אוכלים על הממון, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ח', כופין בני מבוי שאינו מפולש זה את זה, שלא להושיב ביניהן לא חיית ולא בורסי מאבד אורות, ולא אחד מבעלי אומנויות, מפני שמלאכתם עלולה להפריע לבני המבוי. היה שם במבוי אחד מבני המבוי אומן ולא מחובו, או שהייתה שם מרחץ או חנות או רחיים, ובא חברו ועשה מרחץ אחרת בצידו, או תחון רחיים תוכנים אחרת, אינו יכול למונעו ולומר לו, אתה פוסק חיי, כלומר מפסיד פרנסתי, ואפילו היה מבני מבוי אחר, אינן יכולים למונעו, שרי יש ביניהם אותה אומנות. אבל גר ממדינה אחרת, בן עיר אחרת, שבא לעשות חנות בצד חנותו של זה, או מרחץ בצד מרחץ של זה, יש להן למונעו. ואם היה נותן עמהם מנת המלך, משלם מיסים, אינו יכול למונעו, גם האומן הראשון אינו יכול למונעו בטענה שמפסיד את פרנסתו. הלכה ת', רוכלין שמוכרים בסמים המחזרין המסתובבים בעיירות, אין בני העיירות יכולים לעקבן בטענה שרוכלים אלו ממעטים את פרנסתם, שתקנת עזרה היא שיהיו מחזרין כדי שיהיו בסמים מצויים לבנות ישראל ולא יתגנו על בעליהן, אבל אינן קובעין מקום ויושבים בו אלא מדעת בני העיר. ואם תלמיד חכמים הוא, כלומר הרוכל הוא גם תלמיד חכם, קובע בכל מקום שירצה, כדי שלא יתרד מלימודו. הלכה י', הסוחרים שמביאים סחורתן למכור בתוך העיירות, בני העיר מעכבין עליהם, משום שמפסידים בכך את הסוחרים המקומיים. ואם מכרו ביום השוק בלבד, ביום שמתקיים בו יריד, אין מונעין אותן, והוא שימכרו בשוק, אבל לא יחזו על הפתחים, אפילו ביום השוק. ואם יש להן מלווה בעיר, ורצונן להתעכב בעיר ולהסתכר מסחורתם עד שיפרעו את ההלוואה, מוכרין כדי פרנסתן אפילו בלא יום השוק, עד שיפרעו את חובן וילכו להם. הלכה י"א, אחד מבני מבוי שאינו מפולש שביקש לעשות רופא, אומן, מקיס דם, או גרדי, אורג, או מלמד תינוקות של גויים, בני מבוי מעקבין עליו, מפני שמרבה עליהן הנכנסין והיוצאין, וכן מי שיש לו בית בחצר השותפין, לא יזכירנו לא לרופא ולא לאומן ולא לגרדי, ולא לסופר יהודי שכותב השטרות ולא למלמד תינוקות של גויים, שאין בזה מצווה. הלכה י"ב, חנות שבחצר יכולים השכנים למחות בידו, יכולים בכל עת למחות בו מלהכניס לשם את לקוחותיו, ולומר לו, אין אנו יכולים לישן מכל הנכנסים והיוצאים, אלא עושה מלאכתו בחנותו מוכר בשוק, אבל אינן יכולים למחות בידו ולומר לו, אין אנו יכולים לישן מכל הפטיש או מכל הרחיים, שרי חזיק לעשות כן ולא מחו בו, אך לכתחילה יכולים למונעו. וכן יש לו ללמד תינוקות של ישראל תורה בתוך ביתו, ואין השותפים יכולים למחות בידו ולומר לו, אין אנו יכולים לישן מכל התינוקות של בית רבן, אבל אם מלמדם חשבון או הנדסה וכדומה, מעכבים עליו. הלכה י' ג', מי שיש לו בור לפנים מביתו של חברו, כגון שקנה ממנו את הבור וקיבל דרך להגיע אל הבור, או במקרה של שותפים או אחים שחלקו והסכימו ביניהם, שלבעל הבור תהיה דרך להגיע לבורו, ודרך זו עוברת דרך חצר חברו, נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסין, ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין, ואינו מכניס בהמתו ומשקה מבורו, אלא ממלא ומשקה מבחוץ, שהקנייה או הסכמה למעבר בחצר חברו אינה הקנייה גמורה אלא זכות מעבר, והיא אינה כוללת שימושים אלו. ושניהם עושים פותחת, עושים מנעול על הבור, בעל הבור כדי לשמור את מימיו, ובעל חצר משום חשד אשתו, שלא תיכנס לשם אלא מדעתו. כלומר, כדי שאשת בעל הבית לא תיכנס למתחם של הבור ללא ידיעת בעלה, ותתייחד עם בעל הבור. הלכה י' ד' אומר הרמב״ם, מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חברו, והתרצה חיצון לתת לפנימי מעבר דרך גינתו, נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסין, ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין. מותר לו להשתמש בדרך רק בדברים ההכרחיים לגינה, ולא לכל דבר אחר. ואין מכניס לתוכה תגרין, סוחרים הבאים לקנות ירקות מגינתו, ולא ייכנס מתוכה לשדה אחרת, והחיצון זורע את הדרך, אם ירצה בכך, שהדרך קנויה לפנימי רק לצורך מעבר, ואינו יכול למנוע מהחיצון שום דבר, כל עוד אינו מונע ממנו את המעבר לגינתו. איך הזירו את הדרך מן הצד, מדעת שניהן, שקבעו ביניהם שהמעבר לגינה הפנימית יהיה מהצד ולא באמצע הגינה החיצונית, הרי זה נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שהוא רוצה. משום שמדובר בדרך צדדית, אין בעל הגינה החיצונית נפסד בכך, ומן הסתם נתן לבעל הגינה הפנימית את האפשרות ללכת בדרך זו ללא הגבלה. הוא מכניס לתוכה תגרין, סוחרין, ולא ייכנס מתוכה לשדה אחרת, שאם יעשה כן, הרי הוא מרבה על בעל הגינה השנייה את הליכתו, והדרך ניתנה לו רק לצורך הגינה גם כשהיא מן הצד. וכל אחד מהן יש לו לעכב על חברו בזריעת הדרך שנתנו מן הצד. הואיל והסכימו שתהיה הדרך מהצד, הרי ייחדו על הילוך ולא לזריעה. עד כאן מהשיעור עמי ברמב״ם בספר קניין מלכות שכנים בפרק השישי. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.